אמר, בלי נדר, אמר מר זוטרה, איימן דמחסה שרגה, דמשחה. אין היה שבת ב', עמוד 134, בגמרא אנחנו קוראים כרגע, אין היה עמודה ימנית, פסקה קופיות ג'. אז אמר מר זוטרה, איימן, אותו האדם, דמחסה שרגה דמשחה, רשי, שלוקח נר של שמן ועושה לו כיסוי למעלה לאותו הנר של שמן, שאז הוא ממהר להידלק, או הוא מגלה נפטה. מגלה נפטה, אומר רשי, דנפט, כשמגלים אותו האור נמשך והולך אליו ומבהיר. דהיינו, שתי פתרונות לכאורה לזרז את הערה, לזרז את הבערה. אז אמר מר זוטרה, לא רק לזרז אלא גם לשבח את הבערה. אז אמר מר זוטרה, איימן דמחסה שרגה דמשחה, ומג לנפתה כעבר משום בל תשחית. מה זאת אומרת? מה הבעיה פה? למה לא לזרז? הרי לכאורה, לפי הסוגיה שראינו מקודם, בפעם הקודמת, נותנים בול של מלח לתוך הנר בשביל שיתר ותדליק, אז זה בסדר להצליל את השמן ולזרז את הבערה. למה פה זה לא בסדר? מה השוני בין הסוגיה הזאת של כיסוי הנר או גילוי הנפט, כיסוי הנר של השמן או גילוי הנפט, שפה יש בעיה של בל תשחית, למול ההיתר של נתינת בול של מלח לתוך הנר כדי שהשמן יהיה יותר צלול? נכון, מה הבעיה?
שם הוא שם גם משהו לקרק, לא ידליק יותר מדי.
ופה?
פה לא, פה רק להפריר, שימהר לדלק.
לא, אבל שם אמרנו שתי אפשרויות. או נותנים בול של מלח לתוך הנר בשביל שתאיר ותדליק, אפשרות א', או נותנים תית וחרסית תחת הנר בשביל שתמתין ותדליק, אפשרות ב'. לא, הרי אנחנו כבר עסקנו מזה וראינו שמדבר על שתי אפשרויות שונות, בשני כיוונים שונים. אז מה ההבדל העקרוני בין היתר לתת בול של מלח לתוך נר כדי שהשמן יותר צלול וממילא הבעירה תהיה יותר טובה, לבין האיסור משום בל תשחית לתת, לחסות את נר השמן ולגלות את הנפט, לגלות את נר הנפט? מה, זה לכאורה נראה אותו דבר. עכשיו נא לא לשכוח, עוד פעם, למדנו שיש איסור שהוא בחינת עבודה זרה, למדנו שיש איסור שהוא בחינת דרכי האמורי, למדנו שיש איסור שהוא בחינת הסכנה, ועכשיו אנחנו נפגשים גדר רביעי. אנחנו לא לומדים שיש איסור שיש לו גדר של בל תשחית. מה הבחינה הזו? אז בואו נראה את כל הפסקה ולאט לאט ניכנס לעניין. הגולמיות היא לעולם מסתפקת בכל ידיעה ושימוש בכללות, אינה חפצה להיות מעמקת וחודרת בכל דבר ועניין בפרטיותו, על כן תיכשל ותיפול. כמה מרבת עוז היא עזרת בל תשחית החודרת לכל אורחות החיים, המחייבת אותנו להיות קשובים לחוכמה החסכונית, נתברר בהמשך, ולרדת לדעותיה בכל חוכמת החיים המעשיים. ושמה יאמר האדם בסקירה אחת בחיים אדע את הכל, ויתעצל מאיבדה מכל פרט את ענייניו הבודדים. אומר הרב, הנה לנו למופת, הנה לנו מופת, כי יקשל בדרכיו וחסר יבואנו, והפעולה אשר לפרט אחד תטיב תריע לשני, עד אשר יחקר דבר כל אחד בפני עצמו על פי תכונתו המיוחדת, למען דעת לקחת את ברכת שמיים מכל יצורי עולמים במילו שלם, ולא ליפול בפח ההכללה הבא מתוך עצלות המעשה והעיון. כי אי מן דמחסה שרגא דמשחה ומגלה דנפתא כעבר משום בל תשחית. ולאורות ניתן בכל דרכי החיים החומריים והרוחניים, שאין להביט על צד הפעולה החיצונית, כי אם על התוכן הפנימי המתייחד בכל דבר כפי עניינו, ועת ומשפט ידע לב חכם. הוא ידע לב חכם. טוב, לגבי השמן והנפט נגיע בהמשך, אבל קודם כל העיקרון, יש כאן עיקרון מאוד יסודי. אולי כדאי להתחיל ממקום אחר רגע. אנחנו יודעים שיש שלוש בחינות שהן שלושה שלבים. חוכמה, בינה, דעת. חוכמה, הכוונה, הכרת הדבר בעצמו. בינה, הכוונה, היכולת להוציא ממנו מאלף בית, היכולת להבחין בין בית לגימל, וכל זה כי אני יודע מה נמצא בעומק אלף. אני כן, חוכמה זה הכרת א', בינה זה הכרת עומקו של א', שורשו, יסודו. מכוח זה אני יודע להבחין מה בינו לבין דבר אחר, אני יודע להוציא ממנו דבר אחר, ואני יודע ליצור את היחס בין החלקים, בין הדברים. דעת זה כבר החיבור היותר פנימי, השייכות היותר, נקרא לזה, רוחנית, נשמתית, נפשית וכו'. למדנו מכאן כלל גדול, שאם אין בינה, אין חוכמה. כלומר, זה לא רק שהחוכמה אמורה להגיע אל הבינה, זה יותר עמוק מזה. אם אני אדם שלא מבין, אני גם אדם לא חכם. כלומר, אם אני לא יודע שורשו של דבר, וממילא התוצאות היוצאות ממנו, וממילא ההפרשים בין החלקים, בין הדבר הזה לחלקים אחרים, או בין התוצאות השונות, ויצירת ההרמוניה בין כל החלקים, אם אני אדם לא מבין, אני אדם לא חכם. ניתן דוגמה מטופשת לחלוטין, שפעם הזכרנו אותה, אבל היא דוגמה פשוטה להסביר את העיקרון הזה. נגיד שאני יודע שמוטי הוא מוטי. יופי. אז אני יודע שיש פה אדם נחמד, קוראים לו מוטי. יפה. חוץ מזה אני יודע, להבדיל, כן? שיש, נגיד לו יצור ציור, שיש פה כלב. והכלב הזה קוראים לו צ'יפופו, לדוגמה. ונגיד אפילו שהכלב הזה הוא שלי. כלב פרטי שלי. וחז ושלום, הכלב ומוטי טובים בים. חז ושלום. אם אני לא ידע את היחס בין שניהם, יכול להיות שאני אקפוץ להציל את הכלב. ולא את מוטי. כלומר, כדי שאני אכיר את מוטי, אני צריך להכיר שניים. צריך להכיר א' אותו, ב' את היחס שבינו לבין חלקים אחרים. אם אני לא יודע להבחין מה בינו לבין אחר, אז זה אומר שאני לא מכיר אותו. עכשיו, כדי שאני יודע להבחין בינו לבין אחר, אני חייב להכיר את עומקו, את שורשו, כדי להכיר אותו. שאז אני יודע את היחס בינו לבין האחר. דהיינו, אם אין בינה, אין חוכמה. זה לא אני חכם, הלוואי שגם יהיה מתבונן. לא. אם אני לא מתבונן, אני לא חכם. כלומר, כדי להיות חכם, אני צריך לדעת שניים או שלושה. הדבר עצמו, שורשו, ממילא היחס שלו לאחר. אבל אם אני לא יודע להבחין ביחס שלו לאחר, זה תוצאה שלא ידעתי להבחין בעומקו, ממילא נוכל להגיד שאני גם לא מכיר אותו. נקודה מאוד עקרונית. כלומר, בינה זה לא רק התוצאה של החוכמה. הבינה היא החוכמה בעצמה. אם אין בינה, אין חוכמה. זה דבר עקרוני מאוד. אם אני לא יודע להבחין בין דברים, אני לא מכיר את הדברים. אני אומר את זה אולי בצורה קצת אחרת. אנחנו חיים בעולם מלא כוחות, מלא אפשרויות, מלא יכולות, מלא צדדים. העיקרון של החיים שלנו זה לא לדעת כל דבר מצד עצמו, אלא לדעת את הדיוק של כל דבר. מה הערך המדויק, מה המידה של כל מידה. זה העיקר. זה הסוד של החיים, זה הסוד של העולם. כלומר, כל בעצם הכרעה שלנו, כל הכרעה שלנו, היא צריכה להיות תוצאה של הדיוק בין החלקים. ואם אני לא יודע להכיר את כל החלקים, כי אני לא יודע להכיר את הדבר בעצמו, הוא אומר את היחס שלו לחלקים אחרים, לצדדים אחרים, אז אני לא יודע אותו. אז אני לא חכם ביחס אליו. לכן, לא רק שהחוכמה מביאה לבינה, אלא הבינה מבררת את החוכמה. במילים של הרב פה, והרב חוזר על זה בכמה מקומות, אולי תכף נפתח עוד מקום אחד לפחות, זה בדיוק ההפרש בין גולם לצורה. נשתנה בלשון המהר"ל, גולם וצורה. להכיר דבר בגולמיותו, זה להכיר דבר בכללי שבו. מה שנקרא? כללי. לא כללי במובן של הוא מקיף את כל הפרטים. אלא אני יודע אותו מלמעלה. אני יודע אותו בערך. אני יודע אותו באופן מאוד מאוד כללי. אני לא יודע לדייק בפרטים, בזוויות ובפינות של כל אחד מהצדדים. אז הרבה פעמים כשאנחנו נפגשים עם דבר, אנחנו נפגשים עם הגולם שלו. מה עושה הצורה? הצורה מציירת את החילוקים הפרטיים של כל פרט בגולם. ולכן כשאני רואה דבר גולמי, כשאני נפגש עם דבר גולמי, אם אני לא יודע לחלק את החילוקים הפרטיים, דיינו לצייר את הגולם, אז אני יכול להגיע לטעויות חמורות מאוד. הרב כותב באורות התורה דברים יותר חמורים מזה. שם הוא מדבר לגבי לימוד תורה, שבשלבים הראשונים הוא יכול להיות לימוד מאוד גולמי, מאוד כללי כזה. הוא האמת שיש פה כמה פסקאות שקשורות לזה, אבל אני מחפש פסקה אחת. פרק זין, פסקה זין. יש אשר כל ידיעה בהיפגשה עם האדם בגולמיותה, בלא חדירה לפרטיה, מהממת אותו, מפחידה אותו, ומערבבת את דעתו, מולידה בו חזיונות שווה וטוב. אדם בא לבית המדרש, פתאום לומד משהו. עכשיו, הלמידה הראשונה שהוא נפגש, כלומר, הפעם הראשונה שהוא נפגש עם אותה ידיעה, עם אותו הנושא, עם אותו העניין, הוא מאוד ראשוני, הוא מאוד מאוד כללי, הוא מאוד מלמעלה. בהגדרות האלה, הוא מאוד גולמי, הוא מאוד גולם. עדיין אין חילוק איברים, אין עדיין צורות, צדדים שונים של אותה הנקודה. דרך אגב, הגמרא מסכת שבת אומרת, לכן גלימה נקראת גלימה. למה? כי כשאדם לובש גלימה, אז לא רואים את האיברים השונים שבגופו, אלא הוא נראה כמו איזה גוש אחד, גולם. אז יש מצב כזה, שאדם לומד, והלימוד הראשוני שלו, הלימוד הגולמי שלו, הראשוני הגולמי שלו, כשהוא לא חודר לפרטים ומדייק בפרטים, זה מהמם אותו. ניקח דוגמה פשוטה, הדוגמה שהזכרנו מקודם, ואולי דוגמה טובה. הביטוי בגמרא שנקרא נשים דעתן קלה. אם אני לא יודע לחלק בין המושגים חוכמה, בינה ודעת, ואני חושב שדעת שווה אינטליגנציה, יכולת למידה וכו', אז הגעתי למסקנה שאישה היא יצור טיפש. זה מהמם אותי, אנחנו רואים הרבה נשים חכמות, לפעמים הרבה יותר חכמות מהנשים. אם זה ככה, אז מה שהתורה אמרה זה פרימיטיביות עתיקה שלא מתאימה לדורות המודרניים שלנו. הגעתי למסקנה בגלל טעות בהגדרה, בגלל שלמדתי את הדבר בגולמיותו. אל תרבה שיחה עם האישה, שכל המרבה שיחה עם האישה סופו יורש גיהינם. מסקנה, שיחה עם האישה שווה גיהינם. גמרא יותר חריפה, מדרש יותר חריף, כיוון שנבראת האישה נברא שטן אימה. מסקנה, אישה שטן. הפיס שאתה עשית עכשיו, הפיס הזה, זה בדיוק מה שכתוב פה. שהגולמיות הזאת, יש אשר כל ידיעה בהיפגשה עם האדם בגולמיותה ולא חדירה לפרטיה, מהממת אותו. אנחנו באלה. מה, האישה שווה שטן? האישה שווה גיהינו? האישה דעת הקלה? אז אולי עדיף לו לברוא אישה.
זה כמובן בסביב ראשית.
לא, זה המקור של המדרש, שלכן זה הראיה. אז כשאדם פוגש ידיעה בגולמיות, כשהוא לא מגדיר לעצמו בכלל מה זה אישה, מה זה שטן, מה זה גיהינם, מה זה שיחה, אם אדם לא מגדיר את המושגים, אל תרבה שיחה עם האישה. צריך להבדיל בין דיבור הנקרא שיחה לדיבור מסוג אחר. הרמב"ם למשל, כידוע על פי אריסטו, מחלק את הדיבור לחמישה חלקים. יש דיבור שהוא קורא לו דיבור מצוותי, יש דיבור שהוא קורא לדיבור אהוב, יש דיבור שהוא דיבור אסור, יש דיבור שהוא דיבור מאוס, ויש דיבור שהוא דיבור מותר. נו, אז המילה, הגדר התורני בלשון הקודש, המילה שיחה, לאיזה סוג של דיבור היא שייכת? על זה חז"ל אמרו, אל תרבה שיחה עם האישה. עשרה קווים של שיחה ירדו לעולם. תשעה נטלו נשים. טוב, אז זה מחדד מה שאמרנו עכשיו. כן, רק יש בעיה אחת. שעשרה קווים של יופי ירדו לעולם, אמרת שם הגמרא בסוגיה. תשעה נטלו ירושלים. אך זה איך זה יכול להיות? שקר אכן מבל היופי. אז אם כן, היופי הוא אבל. אכן יש בו לפחות משהו. שקר זה כבר יותר מאבל. אכן זה משמעות. שקר אכן. אבל היופי. אז יופי הוא אבלי. נו, אז אם היופי הוא אבלי, איך יכול להיות שתשנת לירושלים? אז כנראה שצריך להבין מה זה יופי. כנראה שצריך להבין מה זה ירושלים. כנראה שצריך להבין מה שלמה המלך התכוון שם, אבל היופי. בקיצור, אם אנחנו נפגשים עם הידיעות, עם המושגים, בצורה גולמית ראשונית, הרבה פעמים אנחנו יכולים להגיע להלם. וממילא מי שמתפכח מההלם הזה, והוא חושב שהוא הבין, אז הוא מגיע למסקנות. וממילא הוא פורץ גדר. לכן יש אשר כל ידיעה בהיפגשה עם האדם בגולמיותה, בלא חדירה לפרטיה, מהממת אותו. מפחידה אותו. הרבה פעמים זה מפחיד אותו. מה, זה מה שהיהדות חושבת? מה, זאת תפיסת התורה? מה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הוא מערבב את דעתו. עכשיו ברור מה זה המערבבת פה. הערבוב הזה, הערבוב שיוצר חוסר ציור נכון של חילוק האיברים. כי הכל מורבב עכשיו, הכל איזה מיקס כזה, מיקסר. מולידה בו חזיונות שווה טוב. דרך אגב, הרמח"ל כתב בהקדמתו לספר דרך השם, שהוא ראה שבעיית לומדי התורה היא לא שהם לא יודעים, אלא שהם יודעים מעורבב, שהם יודעים גולמי, שהם לא יודעים את חילוק האיברים, הם לא יודעים בצורה של צורה. ולכן אומר הרמח"ל, אני כותב ספר נקרא דרך השם, כדי לצייר את חילוק האיברים שבתוך הגולם. בשביל זה כתב הרמח"ל ספר דרך השם. אנחנו לומדים תורה לא כדי להכיר באופן גולמי, אלא להכיר באופן מדויק את פרטי הפרטי. לדוגמה, בואו ניקח אולי דוגמה פשוטה שהזכרנו את הפעם. אמרנו שהקדוש ברוך הוא מעל למידות. הקדוש ברוך הוא לא קשור למדידה, אז הקדוש ברוך הוא מעל למידה, אבל הוא מתגלה בעולמנו במידות. שתי המידות היסודיות שהקדוש ברוך הוא מתגלה בדרכן הוא זמן ומקום. הקדוש ברוך הוא מתגלה בזמן והקדוש ברוך הוא מתגלה במקום, אבל הוא מעל הזמן ומעל המקום. הוא היה הווה ויהיה ואין עולם מקומו. אז הוא אם כן מעל המידה, אבל הוא מתגלה בעולם הזה במידה. עכשיו, בכל זמן ובכל מקום הוא מתגלה לפי הנושא, לפי הערך הנכון. אז השאלה, איזה מידה במרכאות צריכה להתגלות פה, ובית, מה המידה של כל מידה? אז למשל, חז"ל אמרו כדוגמה, שכשהקדוש ברוך הוא, שהוא מעל למלחמה ומעל לתפילה, כשהוא התגלה בהר סיני, אז הוא התגלה כשליח ציבור עטוף בטלית. הוא מעל התפילה, אבל בהר סיני, ביחס אלינו, ראינו אותו כשליח ציבור עטוף בטלית. בקריאת ים סוף הוא התגלה לנו כגיבור מלחמה. אם כן, כל משהו במשך כל ההיסטוריה יהיה בחינת הר סיני, אז כמו שהוא התעטף כשליח ציבור עטוף בטלית, זאת הייתה מידתו, כך אנחנו צריכים להתעטף כשליח ציבור עטוף בטלית. כל מהלך ההיסטוריה, משהו יהיה בחינת קריאת ים סוף, אנחנו צריכים להתלבש כגיבור מלחמה. עכשיו, מה קורה כשאנחנו במצבים שצריכים להיות כגיבור מלחמה, מתעטפים כשליח ציבור עטוף בטלית? או להפך, זה קרה. מתי זה קרה? לפני ים סוף. כשהמצרים מאחור וים סוף מקדימה, משה רבנו מתחיל להתפלל. שליח ציבור עטוף בטלית. אומר לקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי? עכשיו זה לא הזמן ששליח ציבור עטוף בטלית. עכשיו זה הזמן שגיבור מלחמה. דבר על בני ישראל וישראל. מה למדנו מכאן? שהקדוש ברוך הוא מעל המידות. הוא מתגלה אלינו במידות. ואם אנחנו לא נדע את חילוק האיברים המדויק, שבגולם, אם אפשר לומר, האינסופי הזה שנקרא אינסוף ברוך הוא, אם אנחנו לא נגלה את חילוק האיברים האלוהי המתגלה במידותיו, אנחנו יכולים להגיע לטעויות חמורות מאוד. שבזמן שצריך להילחם אנחנו עומדים ומתפללים, בזמן שצריך להתפלל עומדים והולכים להילחם. זה טעות חמורה. עכשיו, זה לא רק בהלכות ציבור או בהלכות אנושות, זה בהלכות יחיד. איך אדם יודע לזהות את האלוהי והתורני שבו על פי חילוק האיברים המדויק שבגולם? זו השאלה. האם עכשיו אני ישן, הולך ללמוד, הולך לעבוד? מה עכשיו אני עושה בשעה 12:31? צריך להיות פה חילוק איברים מאוד מדויק. אז אני חוזר למה שפתחנו בו. אם אין בינה, אין חוכמה. אולי רק עוד הערה אחת, הערה חשובה מאוד. מי שיש לפניו ספר, אז כדאי לפתוח רגע בעמוד 200, אין היה, שבת ב' עמוד 202. הזכרנו את הנקודה הזאת כמה פעמים, נקודה מאוד מאוד חשובה, עמודה שמאלית. יש באדם הרבה תכונות, יש לאדם הרבה נטיות, יש באדם הרבה רצונות, הרבה מאוויים. אומר הרב, אפשר לסכם את כל הרצונות של האדם בשניים, שאם הוא ימצא את השניים האלה הוא יהיה מאושר, לא ימצא, מדוכא או מדוכא. שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם שבהן הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו, סיפוק, עושר, שמחה, ובאדרן וקל וחומר באבחן או באופחן ימצא את עומק הצער. אם שתי התכונות האלה, שתי המידות האלה, שני הרצונות האלה לא יתמלאו, בין אם הם יהיו נעדרות או בין נעדרות בעין לא יהיו, או בין אם הם יתגלו בצורה הופכית להן, האדם הזה יהיה שרוי בעומק הצער, בעומק הכאב, בעומק התסכול, בעומק הדיכאון. אז עכשיו אנחנו פה במפתח לחיים. יש לפעמים הלוחות מודעות כתוב שיעור המפתח אל העושר. הנה זה פה, הגענו. כאן זה המודע הזה פה, זה אין היה זה כנראה. התכוונו. מה עם שתי התכונות הרצוניות? אומר הרב, המידה האחת היא ההרחבה. יש מידה אחת מאוד בסיסית בנפשו של אדם, שהיא הרצון להתרחב. הרצון להסתעף. הרצון להתפשט. הרצון להתפרס. במה אדם רוצה להתרחב? בהכל. הוא רוצה להתרחב בכספו, הוא רוצה להתרחב ברכושו, הוא רוצה להתרחב בכבודו, הוא רוצה להתרחב בשכלו, הוא רוצה להתרחב במידותיו, הוא רוצה להתרחב ברוחניותו, הוא רוצה להתרחב ביראת שמיים שלו, הוא רוצה להתרחב בהכל. עצם הנטייה להרחבה היא נטייה אלוקית חיובית ביותר, היא נטיית הבסיס של האדם. מי שסובר שהתורה רוצה לכווץ את החיים של האדם, טועה. טעות קשה ומרה, עקרונית מאוד. הקב"ה הוא ברא את האדם עם נטייה בסיסית להתרחב. ולכן, המידה האחת היא הרחבה. חפץ האדם להתרחב. להרחיב לבבו, לפשט את עצמיותו, להגדיל מהווייו, לשאול ולבקש גבוה וגבוה מעל גבוה. בכל דבר, יש לו מלא רוצה 200, 200, 400, 400, 800, בהכל. זה מתחיל ברבדים הטבעיים של החיים, בגוף ורכוש, וממשיך הלאה בכוחות נפש, מידות, וממשיך הלאה בצבירת מידע, שכל, וממשיך הלאה בתורה, אווירת שמיים.
ושום נפטר ונחצית תאבותו בידו.
נכון. אבל יש לו מנה רוצה 200, זה לא רק אם הוא פתח קיוסק, הוא רוצה אחר כך סופר. זה לא נגמר שם. אם הוא לומד גמרא בפקיעות, רוצה עיון. מספיק שני דפים ביום בפקיעות, רוצה ארבע. נגיע לעומק מסוים בעיניה, רוצה יותר. מתכוון בתפילה בכוונה מסוימת, רוצה יותר. מקים יישוב, רוצה להקים עוד שלושה יישובים. וכו' וכו', זה בכל מרחבי החיים. חפץ האדם להתרחב, לכן חס ושלום אם האדם עוקר מעצמו את החפץ הזה, עוקר מעצמו את הרצון הזה. האדם רוצה להתרחב, ככה כזו בחוברה אותנו, ברוך השם. כשתינתן לו החופשה של ההרחבה המשוחררת, הרי הוא מרוצה, מרוצה מלשון רצון. אותו הרצון יצא אל הפועל, לכן הוא מרוצה. אז כשיש לאדם את חופש ההרחבה הזה, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש שמח, הוא מרגיש שהוא ממצא את עצמו. הרי הוא מרוצה, גדול בעיניו, נישא ומאושר בתוכיותו. אבל אם להפך, אם החיים שלו מקובצים, מרמת הפרנסה עד רמת השכל, תיקון מידות, יראת שמיים, אידיאליזם, לא משנה, בכל הרמות. כשתדריכהו ההגבלה, הלוחצת אותו במצרים, ימצא את עצמו אסור וקלו, נתקע ושכוח. אין הלך לנפשו, ולא מרחב ללבבו, אוריו נחשכים, שביביו דוחים, וכולו נמוג ומדוכדך. אם כן, התכונה הראשונה, הרחבה. התכונה השנייה, שהיא הכרחית כמשלימה לתכונה הראשונה שהיא הרחבה, וכל זה עכשיו מתחבר אלינו, המידה השנייה היא ההתאמה, ההרמוניה. דהיינו, יש צרות של עניים ויש צרות של עשירים. צרה של עני זה שהחיים שלו מקובצים, אין לו חיים מרחבים. צרה של עשירים זה שיש לו חיים מרחבים מאוד, רק הוא לא יודע, וכאן הנקודה, הוא לא יודע ליצור את היחס הנכון בין כל החלקים. הוא רוצה להתרחב בכל צדדי החיים, רק הוא לא יודע ליצור את ההרמוניה בין החלקים. למה לא? כי הוא לא יודע מה המקור של כל החלקים, והוא לא יודע מה המטרה של אליה כל החלקים שואפים. אז היום אתה יכול לראות אדם שמחליט שהכוח א' הוא הדבר שצריך להשתעבד לו ולהשקיע בו את כל המאמצים והכישרונות, הזמן והכסף. מחרתיים זה יהיה כוח הפוך בדיוק, כוח ב'. לכן המידה השנייה היא ההתאמה, ההרמוניה. אומר כאן הרב, מי אמר שאדם עני יש לו יותר איסורים וכאבי נפש מאשר אדם עשיר? הפוך, צרות של עשירים הרבה יותר, הרבה יותר קשות. אומר הרב, כשהמבוקשים וההרגשים, כשהעניינים הסביביים והמקושרים עמו, כשכל המבוקש וכל ההרגש, כל מה שאדם רוצה להשיג, כל הרוחב הזה, המרחב הזה, כשכל זה מתאים לערכי חייו הפנימיים, כשהעניינים הסביביים והמקושרים עמו מתאימים הם לערכי חייו הפנימיים, הרי הוא חש נעימות והדנים בקרבו. אני מדלג טיפה. להפך, כאשר הנפגשים הנם תוכנים מסובכים, הפוכים ונסתרים, כשאדם כולל בקרבו זרמי חיים שונים, וזרמי החיים האלה הוא לא יודע את המקור של כולם, הוא לא יודע את המטרה שלמענה כולם קיימים אצלו, והוא לא יודע כרגע ליצור את היחס בין החלקים, בין הכוחות, בין הזרמים. זה נורא והיום. כמו שאמרנו פעם, צריך לחזור על זה הרבה פעמים. אור החיים הקדוש כותב, למה הקדוש ברוך הוא על פי גמרא? למה הקדוש ברוך הוא לא מעניש עד גיל 20? למה? אומר אור החיים הקדוש, יסוד גדול מאוד. כי רק בגיל 13, כוחות החיים השונים שבאדם מתחילים להופיע. כוחות הגוף שלו מתחילים להופיע, זה בא לידי ביטוי בעיקר ביצר המין של המתבגר. אחרי זה כוחות הנפש שלו מתחילים להופיע, זה בא לידי ביטוי בזה שהוא רוצה אוטונומיה, הוא אדם עצמאי, הוא כבר ילד בוגר, כבר לא יגידו לו מה לעשות, מה לא לעשות. כוח השכל אצלו תופס מקום יותר מרכזי, הוא כבר לא נע תוך כדי תנועה, אלא כבר סוף מעשה במחשבה תחילה. והדבר הרביעי שאותו מחדד אור החיים בכמה מקומות, כוח הנשמה. עד גיל 13 יש בו רק יצר הרע, או כמעט רק יצר הרע, בגיל 13 מקבל נשמה, נכנס בו יצר הטוב. עכשיו בואו נחשוב על הנער המתבגר, הנפלא הזה, אבל המסכן פוטנציאלי הזה, הפוטנציאל המסכן הזה. הכל אצלו עכשיו מתעורר. כוחות הגוף, הנפש, השכל והנשמה. נו, ברוך השם, איזה יופי. כוחות חיים מרחבים מאוד. עכשיו בואו ניצור את ההרמוניה. עכשיו בואו נדע מאיפה הכל נובע, ולאן הכל שואף. וזה גיל ההתבגרות. מה זה בעצם גיל ההתבגרות? גיל ההתבגרות זה הגיל שבו האדם מתחיל לברר לעצמו את היחסים השונים בין כל הכוחות. הוא מחפש את הבינה שבחוכמה. הוא מחפש את הצורה שבגולם. הוא מחפש את ההתאמה וההרמוניה שבהרחבה. לכן אומר אור החיים הקדוש, עד גיל 20, הקדוש ברוך הוא לא מעניש. כי איך אפשר להעניש עד גיל 20? תן לו 7 שנים להתאושש. מלחמת עולם החיובית הזאת שכרגע מתחוללת בנפשו. מה אתה רוצה מהילד הזה בן 17, מ-15, בן 19? דרך אגב, יכול להיות שגם אדם הגיע לגיל 40, 50, 60, 70, והוא עדיין בגיל ההתבגרות. גם זה יכול להיות. דרך אגב, בואו ניקח את גיל ההתבגרות של הפרט, ונשליך אותו על גיל ההתבגרות של האומה. גם האומה. מתעוררו אצלה ברוך השם כל כוחות החיים האלה, ואנחנו עכשיו מנסים למצוא את ההתאמה וההרמוניה בין הכוחות. זה לא פשוט, זה מסובך מאוד. לכן אומר כאן הרב יסוד גדול מאוד, אוי ואבוי אם המפגש שלנו עם העולם דרך התורה יהיה מפגש גולמי, יהיה מפגש של גולם, של גולמיות. אני חוזר לאורות התורה. יש אשר כל ידיעה בהיפגשה עם האדם בגולמיותה ולא חדירה לפרטיה. מה ההגדרה של הגולם? שאין חדירה לפרטים, אין דיוק של כל החלקים, אין בינה בין זה לזה בתוך החוכמה, מהממת אותו, מפחידה אותו, מערבבת את דעתו, מולידה בו חזיונות שו וטוב. לצערנו הרב, אני חייב לומר את זה בצער גדול, יש עדיין הרבה מאוד אנשים בעם ישראל, שכששואלים אותם מה זה תורה, אז הם פעם אחת, היה להם איזה מפגש, נקרא לו תורני, היה להם מפגש תורני עם התורה, עם המציאות האלוקית, והמפגש הזה היה מאוד מאוד גולמי, זה אימם אותם, זה יפחיד אותם, זה הרחיק אותם, והם עכשיו רחוקים. הם לא מוכנים לשמוע. למה? כי המפגש הראשון היה מאוד גולמי מבחינתם. בין אם זה איזה אינפורמציה שהם שמעו, נקרא לזה מידע, בין אם זה הנהגה שהם ראו, לא משנה. זה בלבל אותם. הם לא רצו להיפגש עם זה. כמו שאמרנו פעם, אדם פוגש רב, אדם מישראל, כל אדם מישראל, פוגש רב 3 פעמים בחיים. פעם אחת בברית מילה, פעם שנייה בחתונה, פעם שלישית בהלוויה. ויש כאלה מוסיפים עוד פעם אחת בגירושים. 3 פעמים פוגש רב. והנה זה מעניין, שבשלושת הפעמים האלה, הוא חושב, אותו אדם בטעות, שהכיס של הרב צריך להתמלא באיזשהו שטר. ויש עוד דבר אחד, שכחתי, מכירת חמץ. אז בשבילו רב שווה כסף. מסקנה, כל הדתיים גנבים. דרך אגב, הלוואי שזה היה מצחיק ואנחנו יכולים לצחוק מזה. כי לצערנו הרב, הרבה מאוד אנשים שנמצאים לצערנו קצת רחוק עדיין, ככה הם רואים את זה. הרב זה אחד שבא לדבר 10 דקות בחופה ויוצא עם 700 שקל בכיס. ואפילו הוא לא מתבייש, עוד שקוברים בן אדם, הוא גם רוצה כסף על זה. אנחנו בוכים על המת, עכשיו צריך לפקוט על ההוצאה. דוגמת מטופשת, אבל יצרנו הרב היא מצויה. אני זוכר את עצמי כילד הולך למכור חמץ, כילד קטן, הולך למכור חמץ, הייתי תמיד הולך עם כסף, עד שפתאום, כשהתבגרתי, פתאום אני בא למכור חמץ, לא רוצים כסף. אמרתי, רגע, זה לא עולה כסף למכור חמץ? חשבתי שהמחירה, חלק מהמחירה זה הכסף, הייתי בטוח בתור ילד, שחלק מהמחירה זה הכסף, עושים פה איזה קניין. כמו איש מקדש אישה בטבעת, אז יש קניין מכירת חמץ עם כסף. אני נותן לו כסף, והוא קונה את החמץ שלי. הייתי בטוח שזה ככה עובד, לא הבנתי בדיוק איך זה עובד בתור ילד, כן? אז אמרתי שזה לא, זה פשוט תרומה למועצה הדתי. טוב, לא אמרנו אל תתרום, אבל אתה הכריח אותי לתרום אם אני לא רוצה. את המשכורת שלך אתה מקבל מהמועצה הדתית, לא ממני. אני לא צריך להכניס לך לכיס עוד 200 שקל. וכנ"ל דרך אגב, סליחה שאני קצת עקיף, וכנ"ל רב בחופה. את המשכורת שהוא מקבל מהמועצה הדתית. כן, על זה הוא מקבל משכורת. אני חושב, אני משוכנע שאני צודק מה שאני אומר, ואם מישהו באינטרנט שומע אותנו, שיתקן אותי אם אני טועה.
אני כבר מתקן, בחופה, לא צריך לקבל
יזמר. זה מה שאני מנסה להגיד.
מה שאומר.
לא,
לא
צריך לצלם, יש עוד במדינה שלא צריך
לצלם. זה מה שאני מנסה להגיד, ידידיה. נחזור אלינו. בואו נחזור לעניין. רבותיי, זה עניין ב-202, עניין חשוב מאוד פה. כל החיים שלנו. ההרחבה וההתאמה. אז כדי שאדם יהיה מאושר, חיים רחבים, אבל חיים הרמוניים ותואמים. כדי שאדם, חס ושלום, אם אדם רוצה להיות לא מאושר, חס ושלום, להפך. או חיים מצומצמים, או חיים מרווחים ורחבים, אבל בלי התאמה, בלי הרמוניה. כמובן שבאופן מעשי, הרבה פעמים אנחנו צריכים גם ברמה המעשית להיות בחיים מצומצמים, כי אנחנו עדיין לא יודעים להתמודד עם כל המרחב. ודאי שכן. אבל ברמה האידיאלית, הרוחנית, התפיסתית, ודאי שהתורה מכוונת אותנו לחיים רחבים. תפיסה מצומצמת.
אדם שהוא מצומצם בהתפתחות שלו,
אז איך יביא להרמוניה? אז הפוך, זה לא יביא להרמוניה. הפוך.
לא, אני יכול להגיד, טוב, יש לי חיים שאני שולט בהם, הם קטנים, אבל אני מכיר את כל החלקים.
וזו בדיוק הבעיה, שהקב"ה...
אחד מהחלקים, אני
אצא... וזה בדיוק הבעיה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנת חיים גדולה, כמו שלמדנו לא מזמן. ולא בגלל שאנשים מאבטים את הדעה, הקדוש ברוך הוא ימעט את מתנת החיים כמו שראינו. זה נכון שבאופן מעשי לזמן ומקום, אני יכול לומר, אני כרגע לא יכול להתפרס על 22 דברים. 22 דברים, מספיק לי 3. יכול להיות. נכון? כמו כל דבר, צריך לדעת מה העיקר. חז ושלום, שלא נדע, אדם פצוע. נו, אתה לא יכול עכשיו כפרמדיק, כרופא, לטפל בו אחר בכל הפציעות. אתה מחפש את מרכזי החיים, אתה מחפש את המוח ואת הלב, דבר ראשון. אחר כך יצטרך לפתור את זה, בוא נמשיך הלאה. אבל קודם כל אתה מטפל במרכז, אתה מדבר בעיקר, נכון? טוב, בואו נחזור אלינו רבותיי, חוזרים לעניין שלנו. הגולמיות, כל זה, כל הסיבוב הזה רק כדי להסביר את המילה הזאת. הגולמיות, מה זה גולמיות? גולמיות זה גולם בלי צורה. גולמיות זה חוכמה בלי בינה. גולמיות זה הרחבה בלי התאמה. וכל זה נובע כי אני לא יודע את המקור של הדבר. אז אם אני לא יודע את המקור של הדבר, אז אני לא יודע את היחסים בינו לבין חלקים אחרים. אז אני בגולם. אז הפכתי את עצמי לגולם. הגולמיות היא לעולם מסתפקת בכל ידיעה ושימוש, כלומר גם בכל ידיעה, אם אני רוצה ללמוד נושא, או בשימוש מעשי, פרקטי, ממשי, אז הגולמיות לעולם מסתפקת גם בחוכמה וגם במעשה, בכל ידיעה אפשרות א' או בשימוש אפשרות ב', בהכללות. מה זה כללות? משהו מאוד כללי, מאוד מלמעלה, מאוד ראשוני, מאוד מקיף. אינה חפצה גולמיות, כי הרבה פעמים זה מאוד נוח. הרבה פעמים זה מאוד נוח להישאר גולם. אינה חפצה להיות מעמקת וחודרת בכל דבר ועניין בפרטיותו. רגע, הגולם הזה מכיל הרבה צדדים. לגולם הזה יש הרבה זוויות. הגולם הזה יש לו מקור אחד לכל הזוויות והצדדים האלה. נו, מה עם זה? עזוב אותי, אתה מסבך אותי, קשה לי, עזוב. אין לי כוח. תשאיר אותי בגולם. לא רוצה יותר. אני חוזר בתשובה. את בלבל אותי עכשיו. מה זה לחזור בתשובה? שמתי כיפה, גידלתי זקן. עזוב, אתה דבר איתי עכשיו על שבת. יש לי זקן, מה אתה רוצה? שבת. שבת, עצור, מה אתה רוצה להגיד לי עכשיו? עזוב אותי למת את אבות מלאכה, אתה מסבך אותי. אני יודע שבת. שבת. מה זה שבת? ישכב במיטה לא לעשות כלום. לא. כי אסור לעשות מלאכה. רגע, בוא נלמד, 39 אבות מלאכה. תולדות, בוא נראה מה המצוות החיוביות בשבת, לא רק מה לא לעשות. מה כן לעשות בשבת? הרבה פעמים אנחנו, בלי שאנחנו שמים לב, אנחנו משאירים את עצמנו ברמת גולם. כי לפעמים זה מאוד נוח. כי זה מאפשר לנו לא לדייק. לא להיות אדם שהחיים שלו מאוד מדוקדקים ומאוד מדויקים. כי זה מאוד נוח להיות אדם כזה כללי. קוראים לזה, הצבר הישראלי קורא לזה סמוך. הכל בסדר. 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 מה זה בסדר? בוא נבדוק מה קורה בסדר, מה יש בתוך הסדר הזה. הכל יהיה בסדר, אל תדאג. הרבה פעמים אנחנו בעצמנו משאירים את עצמנו ברמת הגולם. בוא נהיה מספיק ישרים ומספיק הגונים כלפי המראה. כי זה יותר נוח, זה יותר קל. יותר קל לתפוס כל דבר באופן מאוד מאוד כללי. מאוד מאוד ראשוני. זה כמו אחד חוזר אחרי פגישה ראשונה, מה נשמע חיה? אני מתחתן מחר. זה מאוד נועה, לא מזל טוב, מזל רע. לא מזל טוב, מזל רע. אוי ואבוי, מתחתן אחרי פגישה אחת. מה פגשת? מה היא פגשה? פגשתם שני גלמים, גולם פגש גולמית וגולמית פגשה גולם. זהו, זה משהו מאוד ראשוני, זה מאוד כללי, זה מאוד מלמעלה, אבל זה נראה מאוד יפה, כי הייתה כל כך נחמדה, כי לא הספקנו להתווכח על כלום, כי עוד לא הספקנו להתחיל לחלק חילוק איברים, עוד לא הספקנו לברך שום דבר באישיות, בתפיסת העולם, בכיוון בחיים, כלום. אבל הייתה אווירה מאוד נחמדה. החליט להתחתן. מזל רע ידידיה, לא מזל טוב. אוי ואבוי אם זה מזל טוב. מה פתאום? מה נשאל את הזוג הנחמד הזה? האם הספקתם כבר לא להסכים על משהו? אם עדיין אתם נפגשים ולא הספקתם לא להסכים על משהו, זה כנראה מראה שזה עדיין גולמי. לא יכול להיות ששני יהודים, שתי דעות, שני מעמדי נפש, שני כיוונים זהים. לא יכול להיות. לא יכול להיות, אחרת אחד מכם מיותר. אז חייבת להיות איזושהי הסכמה. לא אמרנו שתזרוק אל הצלחת במסעדה, אבל אמרנו שחייבת להיות כאן איזשהו בירור. איזושהי דינמיקה. זה לא יכול להיות סטטי. לא פעם ולא פעמיים אני פוגש, אני אומר לכם, זה פשוט לפעמים זעזע אותי. אנשים מאוד רציניים. אחרי 3-4 פגישות מחליטים שהם מתחתנים. אז לא אמרנו למשוך ל-40-400 פגישות. בסדר, לא אמרנו את זה. אבל מצד שני, צריך לעבור כאן תהליך של בירור. מה נהגו?
באמת, לא
יודעים בשורדת, יש לזה, יש כמה תשובות לשאלה הזאת, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו.
אוקיי, גם כמה אפשר לחלק שירותי איברים?
נכון, לכן אמרנו מאוד, לכן אמרנו כמה פעמים להתחתן צעירים, נא להתחתן צעירים. נא להתחתן צעירים. כי כשאדם מגיע לגיל 28, 30, 35, 40, 45, אז הוא כל כך, חילוק האיברים אצלו כל כך עקרוני, עד כדי כך שהוא לא יתחתן איתה, כי היא תגיד לשים את הפח זבל בבית, בזווית של החדר ההוא. והוא יגיד לשים את הפח זבל בזווית של החדר השני. וזה לא מצחיק, זה עצוב מאוד. כי כשאדם מתחיל לעצב לעצמו מה שקוראים היום דירות רווקים, כשאדם מתחיל לעצב לעצמו איזה מין התנהלות כזאת של חיי רווקות, שבה אתה אדון לעצמך לפרטי פרטים, וככל שאתה מתבגר כל פרט נהפך למאוד חשוב, למאוד עקרוני, כי זה כבר נהפך להיות חלק מהאישיות, וכו' וכו'. אחר כך להתחיל להתקשר ולהתחבר וליצור הרמוניה של, עם עוד אדם, לפעמים זה נהיה כבר בלתי אפשרי ממש. לכן מה שאני אומר פה, מה שאנחנו אומרים פה, זה להתחתן צעירים, אבל לא להתחתן גולמיים. בשום פנים ואופן לא. להתחתן צורות, כצורה. בסדר? מה זה מורכב? אם אנחנו היינו הולכים לפי הסדר, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה. אולי לא הלכנו בכיוון הזה, ולא רק ברמה של הלמידה, אלא ברמה של השייכות הפנימית. בסדר, צריך לעבור את התהליך הזה. קצת יותר מקובץ, קצת יותר פנימי, קצת יותר בוגר, מגיל 20. בסדר. אבל לא אמרנו מגיל 20, עכשיו תחכי 13 שנה, מגיל 33. מ-5 עד 18. לא, זה יהיה בצורה אחרת, בצורה של בוגר. אדם בוגר לא אוכל מטרנה כשהוא לא אכל שהוא התינוק. נכון? לא נשלים לו את המטרנה. גרבר אולי, יכול להיות. מטרנה לא. זה לא הולך. אבל מצד שני הוא חייב לעבור תהליך. הוא לא יכול להתחתן גולם. הוא חייב להיות צורה, זה לא ילך ככה. אתה יודע, זו נקודה מאוד עקרונית, הנקודה הזאת. הגולמיות היא לעולם מסתפקת בכל ידיעה ושימוש בהכללות. זה כמו שלפעמים אתה נמצא באיזושהי ישיבה. יש אנשים בכל מיני מקומות, כל אחד בתחום העבודה שלו. עולה איזה נושא לדיון. בכל התחום, לא משנה עכשיו, במוסך. עושים ישיבה, מכונאים עושים ישיבה, בסדר. בכל תחום זה נכון, עושים ישיבה, ויש לפעמים, נגיד, נקודות שבאמת צריכות להתבוננו. באמת צריך לעשות חילוק איברים. אבל מה זה לא נוח? למה זה לא נוח? כי זה נוגע בפים, בזוויות, לא נעימות, שלפעמים יחסים בין בן אדם לחברו, לפעמים נפקמין עליהם מזכורת, לפעמים נפקמין עליהם דברים אחרים. אז זה לא נעים, אז בואו... הישיבה סטרילית. הישיבה היא מאוד מאוד מלמעלה. אבל שורה אחרונה, אתה יוצא מהישיבה כאילו לא הייתה ישיבה, שמה ישבת פה שעה עכשיו? לא העלית את הנקודות שצריכות היו להעלות לדיון. ממילא לא הגעת לפתרונות האמיתיים. הכל מלמעלה. ודרך אגב, זה הרבה פעמים זה מאוד נוח לכל יושבי הישיבה. כי זה לא פוגע באף אחד. זה מאוד גולמי. זה לא נוגע בדברים שצריכים תיקון. אוי ואבוי, מי שאחראי על ישיבה, מישהו מנהל מערכת, הוא צריך לדעת. איך מנהלים ישיבה? מנהלים ישיבה לא ברמת הגולם, ברמת הצורה. כמובן, היחסים הבין אישיים, הפרנסה, צריך זהירות מרובה, צריך לעשות את זה בעדינות, ברגישות, באהבה ובשמחה. אבל צריך לעשות את זה. לא יכול להיות שיהיו בעיות והם לא יטופלו, כי מאוד נוח לנו להישאר סטירילי. זה לא יכול להיות. ולא רמזתי לישיבות הממשלה. למרות שזה כנראה לא רחוק ממה שאמרתי. וזה לא מצחיק בכלל.
זה לא בושה
לעקוץ. זה לא הקיצה. זה בדיוק הצורה. בוא נהיה צורה ולא גולם. האם פעם אחת ידענו ברצינות איך יכול להיות שתוך 4 חודשים שני מחבלים ממזרח ירושלים עושים פיגועים בירושלים? איך זה יכול להיות? בוא נדון בסוגיה הזאת מההתחלה עד הסוף, דהיינו מהעומק למטה עד התוצאה למעלה. ואל תגיד זה בגלל השופל שהיה ברחוב יפו וזה משוגע.
מאותו הכפר בדיוק.
כמעט. איך זה יכול להיות? בוא נדון בשאלה הזאת ברמה העקרונית. לא ברמה של איפה היה מאבטח ולמה לא ירו בו שתי דקות לפני כן. ברמה, איך יכול להיות שיש תעוזה כזאת לעשות את זה? מאיפה זה מתחיל? אני, סליחה שאני סוטה. אבל אני סוטה רגע. אנחנו בראש חודש תמוז. אנחנו בפתח שתי תעניות לחורבן. 9 באב, 17 בתמוז, ויש עוד תענית אחת בעשירי בטבת. חכמנו תקנו לנו 3 תעניות לחורבן. א', למה? למה צריך 3? ב', הגמרא מסכת יומא אומרת מפורש. מסכת תענית אומרת מפורש. אומר רבי יוחנן, הרי על פי הפסוקים, יש שם סתירה בין הפסוקים בנביאים, המסקנה היא שרובו של בית המקדש נשרף ביום י' באב. רובו של היכל בי' נשרף. דהיינו, אם השנה 9 באב, נקווה שלא יהיה, אבל אם במקרה יהיה ביום ראשון, ואנחנו התחלנו את 9 באב במוצאי שבת, נתחיל, נקווה שלא, במוצאי שבת, אז מתי התחילה השריפה של בית המקדש? התחילה ביום ראשון בשעה 7 בערב. חצי שעה, 3/4 שעה לפני השקיעה. שם התחילה השריפה. אמר רבי יוחנן, כך אומרת הגמרא, על פי פסוקים. אמר רבי יוחנן, אילו אני הייתי באותו הדור, הייתי קובע את התענית ליוד באב. למה? כי רובו של היכל ביוד נשרף. אז שואלת הגמרא, אם ככה ורבנן? נו, למה חכמים קבעו בתת? אומרת הגמרא שם, הגדרה עקרונית. התחלת דפורענותה עדיפה. דרך אגב, זה הביטוי האנטיתזה להתחלת דגאולה עדיפה. אבל נעזוב התחלת דגאולה. התחלת דפורענותה עדיפה. דהיינו, החורבן באמת זה לא שהבית, זה לא שבית המקדש נשרף. החורבן באמת זה שהעיזו להכניס אש ולשרוף את בית המקדש. שם התחיל החורבן. וזה היה ב9. אז עיקר החורבן זה התעוזה שיש לצורר ולאויב לשרוף את בית המקדש. זה לא השריפה עצמה. זה לא התוצאה. זה הכוונה והתעוזה לממש את הכוונה הזאת ולהתחיל לעשות את זה. זה בא לידי ביטוי בשריפה, בהתחלת השריפה. לכן מתי עיקר התענית? ותת, כי מה עיקר הבעיה? התעוזה לשרוף. עכשיו נלך אחורה. 3 פעמים אנחנו אומרים התחלת דפורענות העדיפה. פעם אחת, ב9 באב ולא בי' באב. פעם שנייה, ב17 בתמוז, שנבקעה החומה. העיזו להבקיע את החומה, להיכנס לתוך ירושלים. כמו שאחר כך העיזו להיכנס לבית המקדש ולשרוף אותו. ומתי מתחילה התענית הראשונה? 3.5 שנים לפני. 10 בטבת, שמה קרה אז? התחיל המצור על ירושלים. הם העיזו לשים מצור. מה למדנו מהעיקרון הקצר הזה? שצריך, כשאתה עושה דיון, תדון בנקודת הראשית, בנקודת המוצא. ואז מלא, תוכל לחלק חילוק האיברים. ולא תהיה בגולם, שקוע בגולם. לעניות דעתי, אולי היא נכונה, אולי לא. זה שהרבנות הראשית לישראל קבעה את יום הקדיש הכללי לשואה ולגבורה בעשירי בטבת, שזה מקביל לאותו יום שהחל המצור על ירושלים, אולי זה בא ללמד אותנו את הלימוד הבא, שהתחלת המצור הביאה ל6 מיליון יהודים נרצחים קדושים השם יקום דמם. כלומר, כשאתה מזלזל בנקודת המוצא של האויב, אתה כבר קרית לעצמך, חס ושלום, את התוצאה היותר חמורה של 6 מיליון שרופים במשרפות. זה לא רחוק המצור על ירושלים ואושוויץ. עצם התעוזה היה פעם ראש הממשלה אמר, כשירא כדור אחד, אנחנו נגיב. כשיעיזו לראות אלינו כדור אחד, אנחנו נגיב. זאת התפיסה הנכונה, עצם התעוזה. אז אולי סוף סוף יהיה דיון בממשלה. איך יכול להיות שערבים, תעודת זהות כחולה, שגרים בירושלים, תוך 4 חודשים, מנסים, מצליחים לעשות, או מעיזים, לא מצליחים, מעיזים, זה לא הצלחה, זה התעוזה. מעיזים לעשות 2 פיגועים כאלה. כל כך אכזריים. כל כך רשעיים. מלשון רשעה. פה הדיון מתחיל. ואז אנחנו נגיע לסברה הפשוטה שכל ילד בגן יודע אותה. שהכל מתחיל בכוח ההרתעה. מה שקוראים בעולם, מאזן אימה. דהיינו, אתה לא לוחץ על הכפתור להשמיד אותי, כי אתה יודע שאם אתה תעשה את זה, אני אעשה את זה על פי שנייה לפניך. ואז אתה תהיה, או יותר נכון, אתה לא תהיה, לפני שאני לא אהיה. מאזן אימה, זה הלב בית של הלכות פוליטיקה. יחסים בינלאומיים, זה דבר ברור. ואנחנו עדיין מדשדשים, ובית המחבל עדיין לא נהרס. שני הבתים, וכמו שאמרנו בפורים, מי שהיה פה, לא צריך להרוס את בית המחבל. כשאמן עשה מה שעשה, לא הרסו את הבית שלו. מה עשו עם פתו של אמן? נתנו אותו למרדכי. ברור. אם כן, בשכונה צור באחר וג'בל מוקבר, צריך להקים שכונה יהודית גדולה. ובית העירייה יהיה הבתים של המחבלים. שם ינקות המוצא, שם הגרעין. זה מה שממשלה נורמלית, אתה צריך להחליט כבר לפני 4 חודשים. דברים פשוטים. כל כך פשוט. לכן הגולמיות היא לעולם מסתפקת בכל ידיעה ושימוש בהכללות, ברעיון הכללי. אינה חפצה להיות מעמקת וחודרת בכל דבר ואילן בפרטיותו. אומר הרב, לכן התוצאה הברורה, החד משמעית, אין בלתה, על כן תיקשל ותיפול. אדם שמנהל את החיים שלו כגולם, ייפול, ייקשל. כי החיים הם לא גולמיים, החיים הם צורה. טוב, נראה לי שנעצור פה כבר אחת. נמשיך את השבוע הבא, בעזרת השם. טוב, בשורות טובות בעזרת השם.